רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים.
הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'.
טוב, כל מי שנמצא בערוץ הזה יודע שאנחנו באוריינטציה שמרנית, מילטון פרידמן, תומס סואל, ומה בעצם תומס סואל אומר? שכל פעם שהמדינה נוגעת במשהו, היא רק עושה נזק והורסת. אבל, בגלל שאנחנו אנשים בוגרים, אז יכול להיות שאנחנו טועים, ויכול להיות שרגולציה משחקת תפקיד הרבה יותר חשוב והרבה יותר מבורך ממה שנדמה לנו. עכשיו, גם לי זה נדמה שזה שקר אחד גדול, אבל בגלל זה הבאתי את האורח שלי היום, גיא מור, מומחה לרגולציה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. בערוץ הזה אנחנו מדברים על פילוסופיה, מתמטיקה, אינטליגנציה מלאכותית, המון דברים. אם אתם רוצים לתרום, לקחת חלק, אתם מוזמנים. א', יש לנו את הספרים, ודבר שני, ואולי הדבר היותר מעניין מזה, אתם יכולים לתרום בזמן שלכם. כנסו לטלגרם, יש לנו המון דברים שהיינו שמחים שתעזרו איתם. והיום אני רוצה לדבר עם גיא מור. אז קודם כל, גיא, ערב טוב, תודה רבה שבאת, מה שלומך?
ערב טוב, מה העניינים? אני מצוין.
אז קודם כל מצוין, אנחנו בתחילת שנה, אני רק רוצה להגיד למי שלא מכיר את גיא, אז קודם כל לגיא יש אתר שנקרא הרגולטור, הוא מומחה למדיניות רגולציה, שזה לא בדיוק רגולציה, ועוד נדבר על זה, ניהול סיכונים, בעל תואר ראשון ושני במשפטים באוניברסיטת תל אביב, חיבר את המדריך הממשלתי לניהול סיכונים ברגולציה, ומעביר הרצאות והכשרות בתחום, ובנוסף מפתח כלי מדיניות וכלי קבלת החלטות עבור מנהלים במגזר הציבורי. אז טוב, זה נראה מקסים, והשאלה אם אתה יכול לעזור לי, לחשוב דברים פחות גרועים על רגולציה, ואני אתחיל מזה שלפני יומיים, אילון מסק, בריאיון ללקס פרידמן, אומר שהוא עזב את קליפורניה, ושאילון מסק אומר, הוא עזב את קליפורניה, יש לזה משמעות מאוד גדולה מבחינה כספית, מהרבה מאוד בחינות, הוא עזב את קליפורניה בגלל רגולציית יתר. קודם כל, אתה מבין אותו?
כן, אפשר לגמרי להבין אותו, ובאמת, אנחנו צריכים אולי להבין מה המשמעות כשאנחנו קובעים רגולציה, או כל מדיניות ציבורית למעשה. אני קובע מדיניות ציבורית, מוציא איזושהי תוכנית ממשלתית לפעולה, כי יש לי איזושהי מטרה, יש לי איזו כוונה טובה, איזה יעד שאני רוצה להשיג. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שתי שאלות. אחת, אם השגתי את היעד הזה, ואני לא תמיד משיג אותו, ובדרך כלל אני גם לא משיג 100% מה שאני רוצה, אבל גם אם השגתי את היעד שלי, יש עוד שאלה. מה עוד קרה? ולפעמים קוראים עוד דברים טובים, ולפעמים קוראים עוד דברים לא טובים, עוד בעיות שאני מייצר. ובעצם הסיפור של קליפורניה, אני חושב, זה סיפור שמרוב כוונות טובות, הרבה פעמים לא מסתכלים על הצד של הדברים השליליים, מחירים שבעצם אנחנו משלמים על המדיניות הזאת. אני פרסמתי פוסט אצלי בלוג לפני בערך חודש, חודש וחצי, על הבריחה הגדולה מקליפורניה, על זה שגם אנשים פרטיים, גם אנשים, עסקים קטנים וגם חברות עוזבים את קליפורניה, אילון מאסק, הוא דוגמה אחת לסיפור הזה, בגלל צבר של דברים.
בן שפירו, ג'ו רוגן, עוד כל מיני אנשים.
ואלה הסלבס, אבל הם באמת יכולים לעבור, והם יעברו לאן שנוח להם. אבל תחשוב על עסק קטן, שמרוב עלויות של רגולציה, או מרוב חשיפה לתביעות, או מרוב עוד ועוד ועוד בירוקרטיות, הוא כבר לא מסוגל להתנהל, אז הוא עוזב. עליהם אתה לא שומע, וכאלה יש הרבה, כי מה לעשות, ג'ו רוגן יש אחד, עסקים קטנים יש המון.
רגע, אז שנייה, אז בוא, מכיוון ככה שאני התכוננתי לשיחה, התחמתי רק שנייה, אבל יש רגולציה שזה מה שמדינה עושה כדי שיהיה יותר טוב, ויש חוקים. אז נראה לי שאני בעצמי לא סגור על ההבדל בין חוק לבין רגולציה. אז אתה יכול לתת את ההבדל פה? כי גם חוקים אמורים שנהיה יותר טובים. איפה פה ההבדל?
בטח, אז בוא נתחיל, תראה, חוקים זה מה שמעבירה הכנסת, או מעביר הפרלמנט שלך, הדומה אם אתה ברוסיה, והבית הנבחרים אתה בארצות הברית, זה חוק. יש תקנות שאותם קובעים השרים, או סקרטריז בארצות הברית, זה דרגה אחת מתחת, זאת אומרת, אתה צריך לפרק את החוק, להיכנס יותר לדיטלס, אז אתה...
לעצור ברמזור אדום זה חוק, או שזה תקנת רגולטורית.
אז יש לך בעצם תקנות תעבורה, ומכוחם נקבעו, יש לך פקודת התעבורה, שאיתנו עוד מתקופת המנדט, ומכוחה נקבעו תקנות תעבורה, שעליהם חותם שר התחבורה, ועוד דרגה מתחת יש נהלים. כשאני אומר נהלים, אגב, זה גם מסמך שקוראים לנוהל, אבל גם רישיונות, חוזרי מנכ״ל, הוראות, הנחיות, מפרטים, כל מיני דברים כאלה, שאותם הדרג המקצועי קובע. אז יש לך פה בעצם שלוש קומות, את הפרלמנט, ומתחת לזה את השרים, ומתחת לזה את הדרג המקצועי. עכשיו, כל ההסבר הזה, לא עניתי לך מה זה רגולציה.
אני שמח שאתה הבנת, אני שמח ששמת לב לזה.
אני איתך. משתדל יותר אני. אני מדבר על רגולציה, בעצם אנחנו אומרים, רגולציה זה כללי התנהגות מחייבים, שהממשלה יכולה לאכוף, ולא משנה באיזה דרגה נורמטיבית הם נמצאים. זאת אומרת, כאשר אני אומר, מוציא כלל, לא אומר, רואי, לך לזרוק את הזבל, אני אומר, כולם צריכים לזרוק את הזבל, או כולם אסור להם להשתמש בסקיות פלסטיק, זה כלל, או לא בכך כולם, זה יכול להיות על קבוצה. אבל ברגע שהכלל הוא כללי, הוא מחייב ואוכפים אותו, לא משנה באיזה מדרג נורמטיבי, חוק, תקנה, תקן, צו, whatever, זו רגולציה.
זאת אומרת, שנייה, רגע, נניח שליברמן עכשיו רוצה לעשות מס על החד פעמי, ויש כאלה שיגידו שזה מס אנטי של החרדים, בסופו של דבר זה חוק, זאת תקנה שאמורה לקבל אישור בכנסת, כאילו, אם התקנה היא אמורה לקבל אישור בכנסת, אז זה חוק, ואם לא, אז זה תקנה, אבל בסופו של דבר, אתה לא אפילו מבחין בין הדברים האלו, נכון?
זה בכלל לא משנה למעשה. תחשוב שאם אני מחייב אותך מחר בבוקר, לא יודע, ללכת עם כובע בצורת אבטיח על הראש, ואם לא, אתה נכנס לכלא, זה משנה לך באיזה מסמך זה נכתב? לא. והנה, אתה בעצמך שאלת אותי, החובה לעצור ברמזור אדום, האיסור לנסוע ברמזור אדום, שכולנו מסכימים שהיא חשובה וכולנו יודעים אותה, אין לך מושג איפה היא כתובה. זה לא באמת משנה לצורך העניין, לצורך הדיון המהותי. אחר כך יש סוגיות משפטיות ואחרות, אבל כשאנחנו מדברים על מהות, הוראה מחייבת שממשלה אוכפת, זה רגולציה. מה אתה חייב לעשות, מה אני קובע לך בתנאים, אני בודק מראש, חובות סימון, יש המון 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 סוגים, אפשר לדבר על זה, אבל המהות, כאשר אני מחייב אותך לעשות משהו, לא משנה איפה זה נמצא.
אוקיי, אז מה אני אמור לעשות, אחרי שקראתי את יסודות הכלכלה של תומס סואל פעמיים, והוא שם ב-500 עמודים נותן דוגמה אחרי דוגמה, אחרי דוגמה, אחרי דוגמה, אחרי דוגמה, לכל הפעמים שהממשלה אומרת מה צריך לעשות מתוך כוונות טובות, ותמיד זה יוצא גרוע. אגב, אני חייב אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, אבל תומס סואל התחיל כנוטה לשמאל, אפילו שהוא למד אצל פרידמן בשיקגו, ואומר, וסואל עצמו אמר שהדבר שגרם לו להפוך לימין, היה שהוא עבד בתור, כאילו סיים את התואר הראשון, עבד במשרד האוצר, ועניין אותו לבדוק האם כל ההטבות לשחורים באמת עוזרות לשחורים, והוא שאל את הממונים שלו, רגע, אולי נבדוק האם מה שאנחנו עושים עוזר, והוא קיבל כאלה פרצופים של מה פתאום, אנחנו לא בודקים אם זה עוזר, זה בטוח עוזר. הוא אומר, זאת הייתה הנקודה, אז מה אני אמור לעשות עם הספר של תומס סואל, כנראה הוא אמיתי, כן, אתה יודע, הוא לא מחרטט, ואני שומע אותך, אתה אומר רגולציה, כאילו, הספר הזה אומר לי, עזוב, שהממשלה לא תיגע בכלום, לא?
תראה, קודם כל, אני חושב שהדבר המעניין זה שחוזרים בתשובה הם בדרך כלל המאמינים הכי אדוקים, וגם האנשים שיודעים להעביר את המסר בצורה הכי חדה שיש. סול זה דוגמה אחת, פרידמן עבד בממשל של FDR בשנות ה-30, בתקופת הניו דיל, ורייגן היה גם, היה שמאלי,
ורק מי שיצא מהקאט, גיא, זה בדיוק העניין, מי שיצא מהקאט, מכיר כמה זה חמור.
כן, אתה יודע, מצד לצד. אז תראה, אני לא חושב שסול מביא דוגמאות שהן לא נכונות, אבל תראה, גם אני נגיד בבלוג ושואלים אותי את זה, אני בדרך כלל מביא דוגמאות על רגולציה שנכשלה. למה? כי בוא נגיד רגע את האמת, ואני לא חושב שהוא מוטה במובן הזה, אבל אם אני אעביר לך, אגיד לך, קח את הדוגמה, את החוק שאסור לנסוע ברמזור אדום, זו דוגמה נהדרת, ואנחנו, אפשר להשתמש המון בנהיגה, כי כולם מבינים את זה פשוט. חוק נכון, חוק הגיוני, אתה יודע, אנחנו לא נציע מחר לבטל אותו. אז אין כל כך מה לדבר עליו, הוא לא מעניין. מתי זה מעניין? מתי גם אפשר להפיק לקחים? לא, אגב, זה לא עניין של אידיאולוגיה, ימין או שמאל. מתי אתה יכול להפיק לקחים? ברגע שהאירוע מסתבך, ברגע שהדברים מתחילים להשתבש. אז בדרך כלל הדוגמאות גם שאני מביא, גם סול מביא, דוגמאות הדברים שלא עובדים כמו שצריך. האם זה אומר שכל הרגולציות שגויות? לדעתי לא. האם זה אומר שאנחנו צריכים להתאמץ ולעשות עבודה הרבה יותר טובה כדי לעשות רגולציה טובה ולא להניח שכוונות עובדה מספיק? זה לדעתי קודם כל המסקנה מספר אחת. יש משפט מאוד יפה, אחרי השם, התידות של מי שאמר אותו, שהוא אמר, האויב הכי גדול של ידע, זה האשליה שיש לך ידע. זאת אומרת, היוהרה לחשוב שאתה יודע משהו, זה הדבר הכי מסוכן. וזה מה שקורה לנו הרבה פעמים במדיניות ציבורית. זאת אומרת, הסוגיה היא מורכבת. אבל אתה אומר, אני יודע, יהיה בסדר, ואתה לא עושה ניתוח כמו שצריך, ואתה לא בודק את הנתונים, כמו שאתה מקבל החלטה, ואז אתה לא בודק בדיעבד מה היו התוצאות שלה, זה בדרך כלל מתכון לכישלון.
אז, 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 אז עושה רושם שבהקשר הזה, כאשר דברים, כאשר יש אינטרסים מנוגדים, או כל מיני דברים כאלה, זה חייב להיות, זה אפילו לא בהסתברות, זה חייב להיות מתכון לכישלון, מכיוון שיש פקיד אחד, חכם ככל שיהיה, שאמור לתאר איך אמורים לנשים לחשוב על כל מיני דברים כאלה, וזה מחזיר אותנו לאדם סמית. עזוב, תן לשוק לעשות את, את, את שלו, ורק תראה שהשוק מתנהל בצורה שהיא הוגנת, בצורה שהיא פרית. אבל...
אני חושב שאנחנו צריכים להיות צנועים. קודם כל, לא רק בתהליכי העבודה, אלא גם ביעדים ובאיפה שאנחנו בוחרים להתערב ואיפה לא. אז שוב, אני לא חושב שהמסקנה היא לא צריך בכלל חוקים ולא צריך בכלל רגולציה. אתה יודע, גם מילטון פרידמן שמדבר על סגירת משרדי ממשלה, הוא אומר לך מה צריך להשאיר. אבל תסתכל, אפילו בדוגמה הזאת של חוקים של תחבורה, ברור לנו שאנחנו רוצים שאנשים לא ייסעו באדום, או לא ייסעו נגד כיוון התנועה, ודברים בסגנון הזה.
אני רוצה לתת את הדוגמה הכי גרועה עבורי, אבל כן. צריכים להיות הוגן, והדוגמה הכי גרועה עבורי, שבו באמת גוף רגולטורי מחייב, פשוט מקופף את הידיים של חברות ענק, זאת, דיברנו עליה גם קודם, השיחה המוקדמת, זה העניין הזה, ששר התקשורת הטיאס, לפני אני לא יודע כמה שנים, מחייב ברגולציה, לא משנה אם זה תקנה, whatever, זה לא באמת חשוב, מחייב ברגולציה את חברות הסלולר, שאם אני עובר מחברה לחברה, המספר נשאר איתי, וכל אחד מבין, עד כמה התקנה הזאת היא מטורפת. זאת אומרת, עכשיו, הנקודה היא שלי עושה רושם, אתה יודע, עם כל הכבוד שלי לסואל ולפרידמן, השוק לא היה עושה את שלו פה.
נכון.
הוא לא היה עושה את שלו, בכלל.
נכון, השוק לא עשה את שלו. זה אגב דוגמה, בוא נרגע, אתה יודע מה, אני אתכנס לזה ונלך לדוגמה אחרת שקשורה. זו דוגמה קלאסית למצב שבו המצב ברירת המחדל, שככה בנו אותן החברות, שהמספר זה בעצם נכס שלהן. אתה חונה עליו, אבל חנייה שהיא שלהן, יצא מצב שאתה מאוד מאוד קשה לך, אתה משלם מחיר מאוד גבוה כשאתה עובר בין חברה לחברה. יצור בעצם מה שנקרא לוקין, חסם אהבה. וזה מצב שבו אי אפשר להאשים את הממשלה. אבל יש הרבה מקרים שאפשר לדבר על זה שהכשל שאתה רוצה לפתור הוא מדיניות ממשלתית קודמת. ואפשר לדבר פה על מה שכחלון והטיאס לפניו עשו, בהקשר של הרפורמה, שמכנים הרפורמה בשוק הסלולר, שהכניסו עוד הרבה מאוד שחקנים. אז למעשה הם תקנו מדיניות ממשלתית קודמת, שהגבילה את מספר השחקנים.
נו, אז אתה עכשיו, עד שכבר באתי להיות לטובתך, אתה בעצם הורס, ואתה אומר, תקשיב טוב, זה באמת נכון, אבל אתה יודע למה באמת זה היה ככה? מכיוון שהייתה רגולציה קודמת מאוד, שהקשתה מאוד על שחקנים אחרים להצטרף למשחק, והדבר הזה תקע את כל התהליך. אנחנו לא באמת שיחקנו שוק חופשי לגמרי.
נכון, לא שיחקנו שוק חופשי, וזה בדיוק הסיפור. יש רגולציה שמתקנת כשלי שוק, ויש רגולציה שמתקנת כשלי מדינה, ומנסה לפתור כשלי רגולציה קודמים. ולפעמים אתה שם שכבה על שכבה על שכבה על שכבה. אגב, לפעמים זה בסדר, לפעמים אתה חייב את הרגולציה הקודמת. כמו שאתה לוקח תרופה ויש לה תופעות לוואי, אתה אומר, זה שיש תופעות לוואי, זה לא אומר, אני אפסיק לקחת את התרופה. אני אקח אותה ואני אתמודד גם עם תופעות הלוואי, וזה בסדר. הסיפור הוא, אם אתה שואל אותי, וזה אני חוזר רגע לנקודת הצניעות. אחד הדברים שאני נפגש עם קולגות שלי מה-OECD, ומביא לפה, הולך מרצה שם, אנחנו מדברים הרבה על זה שצריך לחשוב על רגולציה כמו על ניסוי, ועל רגולטור כמו על מדען. זאת אומרת, מישהו שהוא מנסה לגלות את העולם, ולא מישהו שיש לו את כל התשובות, אז אתה הרי מגיע מדיסציפלינה מדעית. אז תחשוב רגע על עצמך כעל רגולטור, ואתה יושב באיזשהו משרד ממשלתי, תבחר איזה, אוקיי? ואתה אחר רוצה לפתור איזושהי בעיה שיש בחוץ. אז אתה, אם אתה מגיע ואתה אומר, אני יודע מה התשובה, כנראה שאתה תיתה. אבל אם תגיד, יש לי הנחה, יש לי השערה, בוא ננסה. בוא נגיד לכולם מעכשיו לחבוש קסדות. ונראה מה קורה. אבל איך אתה עושה בניסוי? אתה עושה משהו, ואתה עושה תצפית לראות אם זה עבד או לא, נכון?
אני אומר לסטודנטים שלי כל הזמן, מה צריך לקרות כדי שתגיד נכשלתי?
אוקיי. אז אתה אומר, אז אתה צריך להגיד, אני חושב שיש נגיד תאונות דרכים, אם נחייב את כולם לחבוש קסדות, הכל יהיה בסדר.
אנחנו, עזוב הכל, אנחנו אמורים לראות ירידה, ואם לא נראה ירידה,
מצוין.
זה לא זה.
מצוין, אנחנו צריכים לראות ירידה. אז כבר אגב, עוד טיפ, להגדיר בעיה במונחים של יותר מדי ממשהו, פחות מדי ממשהו. יותר מדי דרי רחוב, יותר מדי תאונות דרכים, מעט מדי, אתה מבין? אז אם אני רואה יותר מדי תאונות דרכים, אני אגיד יהיו קסדות, אני רוצה להקטין את מספר המאושפזים ב-20% לצורך העניין, בשנה. הגדרתי לעצמי גם יעד, אוקיי? ועכשיו אני אחזור אחרי שנה או שנתיים.
אגב, סליחה שאני שואל, בינינו, כי היעד הזה שאתה אומר 20% ויש לי חבר שהוא שכן, שהוא גם הכיר לי אותך, חיים קץ, שהוא ברשות המים, ואנחנו מדברים המון, והוא גם מהצד של הרגולציה ברשות המים, זה מה שהוא עושה, הוא אמור כאילו לייצר את הרגולציה, וה-20%, הרבה פעמים שאנחנו מגדירים מטרות, ה-20% זה מספר שמגיע מהאצבע, נכון? זה לא, הרבה פעמים.
לא, לא בהכרח.
למה אתה אומר 20, כאילו, סתם, איך יש לי מטריקה אפילו להגיד 20%? למה אני אומר 20%?
תראה, אז קודם כל אני אגיד לך רגע למה אתה צריך להגיד 20% בלי קשר לאיך אתה מגיע לשם. אתה חייב להגיד 20% כדי שתוכל בכלל למדוד את עצמך ולהגיד הצליח או לא הצליח.
מקבל.
ואז אתה יודע גם מה אתה הולך למדוד בכלל. אתה חושב שאתה עושה ניסוי במעבדה שלך בתוך פיזיקאי ואתה
לא... מעולה, מעולה. את זה אני מקבל על הכל. אבל אני עכשיו שואל רק על ה-20 ולא 15.
מעולה. אז קודם כל 20, אתה צריך להגדיר מה אתה רוצה להשיג. אוקיי? ואתה מסתכל באופן ריאלי ומפוקח על המציאות. אם אתה מחר שר התחבורה ואתה מעביר איזה כלל שתרצה, ואתה יודע שבישראל מתים בערך בשנה 350 איש בתאונות דרכים, כנראה שלא תגיד שהיעד שלך הוא אפס. נכון? וכנראה גם לא 5 וכנראה גם לא 50. בתוך שנה כנראה זה לא ישתנה. איך אתה עושה בגדול מה שעושים במודלים של ניהול סיכונים? אני אומר, יש לי סיכון שאני אומר, בתוך 1,000 רכבים שנוסעים על הכביש, 20 היו מעורבים בתאונות דרכים, מסוג כזה וכזה, נכון? ואחר, אם אני נגיד מצליח למנוע את אותו תרחיש מסוים, אני מונע 20 מ-1,000, למשל. אז אני יכול לעשות אקסטרפולציות כאלה, ואתה עושה איזושהי הערכה,
וזה סטטיסטיקה. מקבל, מקבל.
יש דרכים להגיע לזה, או שאתה עושה את זה טופ דאון או בטום אפ, אם אתה רוצה אפשר להיכנס לזה, אבל...
לא, 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 בסדר, אני חושב שנתת תשובה שהיא אחלה.
בואו נחזור רגע לניסוי. היה לי צורך מסוים, הייתה לי השערה, שאם אנשים יחשו קסדות, או אם נכריח אותם לחגור, או אם נכריח אותם לאותת, או מה שתרצה, יהיה איזשהו שינוי, ואני הולך למדוד את השינוי באופן מסוים, ואני מכוון להגיע להפחתה נגיד של 20%. אני צריך למדוד, מה שנקרא, לעשות מחקר מלווה, וגם אם אני לא מביא איזה אקדמה איתי, ובסוף התקופה להסתכל אחורה ולראות אם הניסוי הצליח. קצת כמו, סלח לי על ההפשטה, כאשר אני משחק כדור סל ואני זורק את הכדור לסל, אני מסתכל לראות אם קלעתי לסל. זה נשמע כל כך בנאלי, אבל אם אני מעביר כלל או חוק, ואני לא מסתכל אחרי שנה לראות מה השתנה, זה כמו לזרוק כדור לסל ולא להסתכל אם קלעתי. וזה סופר קריטי. ולמה זה סופר קריטי? ואני חוזר על הניסוי, כי בעצם רגולציה איתנו תמיד. אז אני לא צריך כמו תקציב להעביר אותה כל שנה. אבל אם אני רגולטור טוב, אני צריך בעצם עם עצמי לבחור כל פעם מחדש להשאיר את הרגולציה או לתקן אותה. אני צריך כל פעם מחדש לחשוב על עצמי לזרוק את הכדור לסל. כן, כן. זאת אומרת, וזה מגיע לנקודת צניעות. אני לא יודע מה התשובה הנכונה. ואגב, בוא נגיד שאני הכי צודק והכי חכם בעולם עכשיו, מחר, עוד 2, עוד 10, עוד 30, המציאות תשתנה. זאת אומרת, אני מוכרח כל הזמן להטיל ספק בעצמי ובידע ובפתרון שלי, גם אם הוא עבד טוב. זאת הבעיה הכי גדולה. אם היה לך כלל מטופש לחלוטין, כנראה מישהו תפס אותו והוריד. הבעיה עם כלל שעבד 5-10 שנים, ואז הפסקנו לפקפק פה, הפסקנו לבדוק את עצמנו.
זה מה שצ'רלס מרי אומר, תוכניות שנתנו איזושהי תוצאה, תוכניות ממשלתיות שנתנו איזושהי תוצאה, הסיכוי לבטל אותם הוא כל כך נמוך. אבל זה מחזיר אותי באותו שיחה עם אילון מאסק, שאלו אותו, זה שיחה מלפני יומיים, איך הוא היה מגדיר, איך הוא... מה יהיה מנגנון השלטון במאדים? עכשיו, לפי דעתי מה שאילון מאסק לא מבין, זה שבמאדים בהתחלה יהיו אנשים כמוהו, שזה כמו לדבר על מנגנון השלטון בתחנת החלל הבינלאומית, כן? זה שונה מאוד מאשר בשכונת פשע. מי שמגיע לתחנת החלל הבינלאומית, אתה יודע, זה עולם אחר. אבל אחד הדברים שהוא אמר זה שצריך שיותר בקלות לבטל חוקים מאשר לשים חוקים. הוא אמר 40% כדי לבטל חוק, 60% כדי לשים חוק. אבל אני חושב שזאת הנקודה שאתה אומר. אני שם רגולציה, והיא לא עובדת, והרבה פעמים, אתה אומר, אוקיי, בוא, אתה לא מבטל אותה, אוקיי, שלום, טעיתי. אנחנו כמעט ולא אומרים, אוקיי, שלום, טעיתי, או שאומרים, ואני לא שמעתי את זה בעיתון.
נכון, תשמע, בוא נגיד רגע את האמת. אתה משלם מחירים מאוד מאוד גבוהים כדי להגיד שטעית. גם כפוליטיקאי נבחר, אבל גם כדרג מקצועי. תחשוב על זה, דרג מקצועי חשוף לתביעות אישיות, גם אזרחיות וגם פליליות, וגם תוקפים את הארגון. מאוד מאוד קשה להגיד, טעיתי. ואחד הדברים שאפשר לקחת מהסקטור הפרטי, בטח מעולם ההייטק, זה הזכות להיכשל. היכולת של חברה להיכשל, קודם כל להיכשל, שחברות לא טובות נסגרות, זה דבר מדהים. אבל תחשוב על חברת ההייטק, סטארט-אפ, אשתי עובדת בסטארט-אפ למשל, ועושים פיבוט, אתה מנסה איזה משהו, הטכנולוגיה לא עובדה, המודל העסקי לא עובד, לפעמים אתה לא נסגר, אתה משנה, אתה אומר, זה לא עבד, לא עשיתי טוב, הצוות שלי לא טוב, משנה, כיוון. בתוך המגזר הציבורי, אתה משלם מחירים ציבוריים, משפטיים, פוליטיים, מאוד 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 כבדים כדי להגיד שטעית. ולכן אנחנו צריכים מנגנון אחר. זאת אומרת להגיד...
אגב, רק שנייה, אני רוצה יותר מזה לחזק אותך, ובגלל שאני משלם מחירים כבדים מבחינה פוליטית, הציבור משלם מחירים כבדים מבחינת כסף. זאת אומרת, מבקר המדינה אומר שאם אני מוריד את הבירוקרטיה ב-30%, אני אחסוך עשרות מיליארדי שקלים לציבור, וכאשר החיסכון החד פעמי יהיה כ-60 מיליארד שקל. אז אני מפחד להגיד שטעיתי, ולכן הציבור משלם על זה בטירוף, בטירוף, בטירוף.
ותחשוב רגע, אם אתה עכשיו אני שולח אותך להיות בראש כוח משימה שהולך לעשות רפורמה בלצמצם הרגולציה או להוריד חוקים שלא צריך, שאגב אף אחד, בוא נגיד חוקים מיותרים שאף אחד לא ייפגע מזה, אוקיי? זאת אומרת, אני לא מפקיר את הבטיחות או ביטחון. ואתה הולך ואתה יושב עם בן אדם ואומר, תשמע, עשיתי מחקר וההוראה שאתה קבעת בתפקיד הקודם שלך שהיית יותר זוטר ועכשיו אתה מנהל היחידה, ההוראה הזאת כבר מיותרת והיא סתם מעיקה. יכול להיות שהוא יודע את זה, אבל יש לו כאלה לחצים וכאלה מנגנונים מופעלים עליו, שהוא יגיד לך, וואלה, אתה צודק, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי להוציא את המכתב שאומר, טעיתי. עכשיו, אז מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים לאפשר למקבלי ההחלטות אפשרות לעשות ריסט, בלי לשלם את המחיר על ההחלטה שלהם, זאת אומרת, לאפשר להם לעשות את הדבר הנכון. וזה אולי הדבר שעליו צריך לדבר. הרבה פעמים המערכת בנויה בצורה שמקשה על מקבלי ההחלטות לעשות את הדבר הנכון. אז אני רוצה להציע לך מנגנון אחד, שאני מדבר עליו הרבה בשנים האחרונות, ואני חושב שהוא לאט לאט נכנס לשיח, אפשר גם לספר לך, גם נכנס אפילו לחוק של הכנסת, לחוק ההסדרים האחרון, באיזושהי צורה. המנגנון הזה קוראים לו סעיף השקיעה. ברעיון הוא בעצם, בוא נהפוך את הרגולציה לכמו לתקציב המדינה. תקציב המדינה, כל שנה אתה צריך להעביר אותו. אגב, זה לא...
מצאת לך הזמן להגיד את זה.
נכון, גם לזה יש בעיות.
בסדר, בסדר, אוקיי, זהו, נו, אתה צודק.
זה רומתי. אז תקציב המדינה אתה צריך להעביר אותו כל שנה, אגב, גם לא אלגוריה מושלמת, כי יש מה שנקרא טייס אוטומטי, בערך 80-90% ממנו בכלל לא משתנה. אבל נלך עם זה רגע, ואתה חייב להעביר אותו כל שנה. אם לא, אין תקציב. אגב, ישראל עוד גרסה מרוקחת, יש תקציב, פשוט הכנסת מתפזרת, בארצות הברית, אם לא מעבירים תקציב מדינה, הם יורדים למשהו כמו 4% מהתקציב, כאילו רק המינימום של המינימום, כל היתר נסגר, כל העובדים הולכים הביתה, לא מחלקים קצבאות, לא שום דבר. זאת אומרת, באמת אין כסף. עכשיו, תחשוב על זה, אם היית עושה את זה רגולציה. אתה אומר, אני מעביר חוק, והחוק הזה עם ההוראות מתבטל עוד 20 שנה, תוך היינו, 10 שנים. ואתה חייב להעביר אותו מחדש. עכשיו, להעביר אותו מחדש זה לא סתם. תעשה עבודת מטה. עכשיו, היה לך ניסוי. אני אגב, שימי לב, מאוד מאוד קוהרנטי עם הקו שאני מוביל פה. היה לך ניסוי של 5 שנים, של 10 שנים, של 20 שנה, you name it, יש לך נתונים. בוא תראה כל סעיף מעובד או לא עובד, אם הוא בלבל את הציבור או לא בלבל את הציבור, חסם חדשנות, אפשר הקמה של עסקים חדשים, ותצדיק אותו מחדש ותחוקק אותו מחדש. הרעיון בעצם שאם אני לא אומר לך תעשה בחינה תקופתית, כי אם תעשה בחינה תקופתית, מה תגיד לי? בדקתי הכל בסדר, נכון? אז לא, נבטל את החוק, אתה יודע שהוא הולך להתבטל, תעביר אותו מחדש, ועכשיו תתחיל מאפס. אז עשיתי כמה דברים, קודם כל גרמתי לך לתמריץ לבדוק את עצמך, אם אתה לא מצטיין, ואם אתה מצטיין, אפשרתי לך לכתוב את החוק שלך מחדש, שחררתי אותך מהעבר, מהלחץ שאתה חייב להגן, אתה אומר, אני לא צריך להגן, הכריחו אותי לבדוק, ואני אחר עושה, ריפרש, ומכריחים אותי לעשות ריפרש.
למה הדבר, שתי שאלות, א', למה הדבר הזה, מוציא אותם, כאילו מוציא אותם בסדר, כי אם בן אדם עשה חוק, עשה רגולציה, ורגולציה הייתה גרועה, אז אתה אומר, היא מתבטלת, כאילו, והיא מתבטלת אחרי שנה, אז אתה אומר, מצד אחד, גיא, אתה אומר, זה מתבטל אחרי שנה, כי זה המשחק החדש. מצד שני, העובדה שהוא לא הצליח להעביר את זה עוד שנה, אומר שהחוק היה לא טוב, אז עדיין יש פה את הטריק הזה, לא?
הוא לא יצטרך להעביר את זה. תחשוב, אתה אומר לו, תכתוב את החוק מחדש. הוא לא הכניס את זה פנימה, הוא לא קבוע להיסטוריה. ברירת המחדל שלו, זה לא החוק הישן. אני לא אומר לך תאשרר את החוק. אני אומר לך תעביר מחדש את הנוהל, תעביר מחדש את התקנה. תכתוב אותו מחדש, איך שאתה רוצה. אגב, זה גם יאפשר לך לקחת חוקים שכתובים בצורה מסורבלת, שהמבנה שלהם לא נכון, לכתוב אותם מחדש. תן לך דוגמה, אחד הדברים שאומרים על תקנות תכנון והבנייה, שהן בנויות בצורה לא נוחה. יש לך פרקים, אני אגב לא לגמרי מסכים עם זה, אני מעלה את זה בשביל, אתה יודע, טוען את הטענה בשביל.
מסכים עם זה מאוד.
אחד הדברים שאומרים על תקנות תכנון והבנייה, שיש לך פרקים כלליים, יש לך פרקים לסוגים ספציפיים של מבנים. ואתה צריך להסתכל גם על הפרק הכללי וגם על הסוג הספציפי. אומרים, לא, הייתי צריך לבנות את זה אחרת. הייתי צריך להגיד, כל אתה רוצה לבנות בית מלון, הנה כל הדרשות לבית מלון במקום אחד. זה מה יצריך כפילות, אבל זה כאילו אתה קורא את המתכון להוגה מההתחלה עד הסוף. היום נורא קשה לעשות את זה, כי אלה התקנות. אבל אם הייתי אומר, חדשמה, פעם ב-20 שנה תקנות נעלמות, תכתוב אותם חדש. זה היה משחרר אותך מהקיבעון, והיה מאפשר לך את היצירתיות ללכת קדימה עם דברים, גם הרמה הצורנית. רק צריך להגיד, ההצעה שלי, כאשר אני מציע את זה לאמץ בישראל, זה אי אפשר להפוך את העולם כל הזמן. ההצעה שלי אומרת ככה, חוקים ראשיים של הכנסת פעם ב-20 שנה, תקנות של שר פעם ב-10 שנים, נהלים כל מסמך של הדרג המקצועי פעם ב-5 שנים.
זאת אומרת, למה לא פעם בשנה? מסמך... בגלל שאם זה פעם בשנה, אז כל השנה הוא רק ינס, הוא רק ינסה...
כן.
רגע, אבל אל מול מי הדרג המקצועי אמור... לאשרר או להעביר מחדש או לכתוב מחדש את הנוהל מול בן אדם כמוך, מול אחד שיש לו מדיניות רגולציה ואומר, אוקיי, זה מתאים, זה לא מתאים, זה מתאים, זה לא מתאים, כאילו, מול מי?
אז תראה, בגדול קודם כל בעל הסמכות, זאת אומרת, אם יש מנכ״ל שמוציא חוזר מנכ״ל, הוא צריך לחתום על זה, הוא כמובן מפעיל את האנשים תחתיו, כן, זה לא המנכ״ל עושה את זה לבד, גם מנהל אגף בדרך כלל כשחתום על נוהל לא עשה את זה לבד, יש לו מפעיל אנשים תחתיו. הרעיון הוא שמי שיש לו את האחריות עכשיו וצריך לחתום, יש לסייקל קבוע שמגיע אליו, וכמובן שיש כל מיני מנגנוני בקרה. שרים לפעמים צריכים להגיע להציג בכנסת את התקנות שלהם, והכנסת שואלת אותם שאלות, יש מכל מיני סוגים, זה גם תלוי מה כתוב בחוק. והכנסת, אם החוק של הכנסת מתבטל, צריך להעביר אותו מחדש. אבל הרעיון הוא שאתה גם אומר שזה ידוע מראש, אז יש לך זמן לחיות, אם זה נועל 5 שנים שלמות לחיות וגם לבדוק את הנתונים, אם זה חוק של הכנסת, אתה גם רוצה יציבות, תקח 20 שנה.
לא, אבל עזוב את החוק, אז בוא ניקח את החוק של 5 שנים, שלפי דעתי אגב, שוב, 5 שנים זה זמן גדול, אתה יודע, זה זמן שתקנה לא טובה יכולה לחרבן חיים של הרבה מאוד אנשים, אבל...
אתה יכול גם לתקן בין לבין, אבל אני אומר לך, יש נקודה שהרכבת עוצרת, תקנה סופית כולם יורדים פעם ב5 שנים. גם תחשוב על זה שאתה נגיד הולך למשרד התחבורה, אני נופל היום על משרד התחבורה, ויש המון המון נהלים, בוא נגיד שיש 100 נהלים במשרד, אני בטוח שיש יותר. אתה לא יכול לבדוק את כולם כל שנה. אתה צריך בשביל זה המון כוח אדם, אחרי כן, תכף אני אגבור לך ואני אגיד שאני רוצה עוד תקנים ותקציבים. אבל אם אתה אומר פעם ב5 שנים, אז אני יודע להגיד לך שאת ה-20 האלה אני עושה ב-2021, את ה-20 האלה ב-2022 וכולי. זאת אומרת, את הנועל מ-2021 אני אפגוש אותו ב-2026 וב-2031 שוב. זאת אומרת, יצרתי סייקל. יצרתי שגרה הגיונית ואני מפזר את עומס העבודה, אתה מבין?
אני מבין, אבל אני אגיד לך כזה דבר. שוב, הרי זה באמת נושא הדין, כי באמת מצד אחד יש כוונות טובות. הגיס שלי, כן, שהרגולציה בישראל הרגה אותו והוא עבר לקפריסין, סיפר לי שהוא רצה בזמנו לפתוח פיצה בכפר סבא. והוא בא לעירייה, אמר לה, תקשיבו טוב, בואו תגידו לי מה צריך כדי לעשות את כל החוקים, את הכל אני אעשה, אני אביא בן אדם, אני אשלם לבן אדם מטעם העירייה שיבוא, יגיד לי תשים פה ככה, תשים פה, מה שאתם רוצים אני אעשה. אמרו לו בעירייה, לא, מה פתאום, זה לא עובד ככה. קודם כל תבנה, ואז נגיד לך מה אתה צריך לשבור. עכשיו, לי עושה רושם, עכשיו, ברור לכל בר דעת שזה טירוף מוחלט, וגם ברור לכל בר דעת שאי פעם מתנהל בישראל, שהגיס שלי לא משקר, שזה ככה באמת היה. עכשיו, מה, לי עושה רושם שהמקור, זה כמו שמס הכנסה אומרים, כאילו, מס הכנסה, יש להם כאלה תקנות מטורפות, שבסוף אני יכול, כולם גנבים, כולם שקרנים, כן? זאת אומרת, ואתה מדבר מתוך איזושהי ראייה בוגרת, אחראית, אופטימית, אינטליגנטית, ומי שמיישם את מה שאתה אומר, לא תמיד רואה את הדברים האלה ככה, ולא רוצה את הדברים האלה ככה. למה עיריית כפר סבא לא רוצה להקל על בעלי העסקים?
תראה, אני חושב שקודם כל, לעיריות ספציפית, ושלטון מקומי יש להם אינטרס מאוד מאוד חזק להקל על עסקים, כי הם נהנים מהארנונה שלהם, ואם אתה מכיר יש עיוות שלהם בעולם הארנונה, הארנונה העסקית מאוד גבוהה בישראל, זאת אומרת, דווקא לשלטון המקומי יש אינטרס כזה, ואם יצא לך לראות דיונים בכנסת סביב רישוי עסקים בשנים האחרונות, תמיד הנציגים של השלטון המקומי, של מחלקות רישוי עסקים, שהם השוטר במחלקות כפולות, הם הרבה פעמים נמצאים באופוזיציה מול הממשלה. אומרים לממשלה, הדרישות שלכם גבוהות מדי, התהליכים ארוכים מדי. עכשיו, אני לא אומר מי צודק ומי לא, אבל שים לב שהרבה פעמים לוקחים את הצד של העסקים, כי הם יותר קוראים לשטח. זה אגב, יתרון מסוים של שלטון מקומי מול שלטון מרכזי. אתם מחוברים לשטח, כאשר אני יושב בממשלה, בשלטון המרכזי, אני אגיד על עצמי, אני קצת מנותק, אין מה לעשות, אני בפלורסנט. ושים לב, נקודה שנייה, במידה רבה לעיריית כפר סבא בהקשר הזה, כדוגמה, היא לא יכולה להשפיע על הכל, כי בשביל רישיון עסק אתה צריך אישור ממשרד הבריאות לצורך העניין, ומשרד הבריאות לא נותן לעיריית כפר סבא את כל הדרישות, אז הוא, כל מה שיכול להגיד למסעדן, לך ללשכת הבריאות או למשרדים של משרד הבריאות בירושלים, בקשנו את הדרישות, לי אין לתת אותם. זאת אומרת, גם צריך להגיד, יש פה משחק של המון המון פאזלים, ויכול להיות שאני ממש רוצה להיות בסדר, אבל השותפים שלי לא. ועולמות כמו רישוי עסקים, כמו תכנון ובנייה, כמו ייבוא וייצוא, כמו תשתיות לאומיות, תמיד יש לפחות 10 שחקנים באירוע, אז גם אם אחד או שניים הם ממש אחלה, זה לא מספיק. הקורדינציה,
אבל זה לא בדיוק, אבל זה לא בדיוק העניין שהחוליה הכי חלשה בשרשרת. זאת אומרת, גם אם אתה ברגולציה, זה יהיה אחלה, וזה יהיה אחלה, זה יהיה אחלה, אבל אותו בן אדם שאחראי לבדוק שהממד שלך הוא באמת אטום, ולא ייתן לך את הטופס 4 בלי זה, הוא יתקע את כל התהליך, אז זה כאילו באמת החוליה החלשה ביותר, או המעצבנת ביותר, או הרעה ביותר, whatever, אז מה אתה עושה בזה? אז פתרת כמעט את הכל, אבל יש משהו...
אז תראה, אז האמת שהממשלה עושה כמה דברים בנושא הזה בשנים האחרונות, שמעניין להסתכל עליהם, הרבה מהם עוד לא הבשילו, כי תהליכים לוקחים זמן, ויש כל מיני תנאים, גם המערכת היא סבוכה, אבל שווה להכיר. דבר אחד ומעניין שעשו, בעולם של רישוי עסקים, וזה נקרא תיקון 34, הוא עבר ב-2018, אומר שיש סוגי עסקים שאם בעל העסק לא צריך לעבור בדיקה. הוא יחתום על תצהיר שהוא עומד בכל הדרישות, והתחייבות להמשיך לעמוד בהם בעתיד, ויגיש אותם, ואם לא באו ובדקו אותו ולא נתנו לו סירוב תוך 21 יום, הוא מקבל את האישור אוטומטית. זה אישור בשתיקה. בעצם זה שהמדינה לא הגיעה ונתנה אישור. עכשיו, זה אישור לכל דבר. מצד אחד, היא לא יכולה להגיד בגלל שזה בשתיקה זה לא נחשב, אבל צריך להגיד שתמיד בעל העסק חייב לעמוד בדרישות, זאת אומרת, אפילו גם יש לו לתאר שם בדיעבד. זה פשוט מונע את הטרטרת ומונע את זמני ההמתנה.
ואתה אומר שכדי שהמדינה לא תגיד, לא תוציא מכתבים רשמיים לכולם, טוב, אתה לא מקבל, היא לא יכולה לעשות את זה, היא חייבת להסביר למה אתה לא מקבל, ואז...
ואגב, עוד דבר איך אני עשיתי חלק מהתהליך הזה, לתוך החוק הרישוי עסקים, זה אתה חייב להוציא דוח ליקויים, והדוח הזה הוא חייב להיות מנומק, הוא חייב להיות בכתב, והגעת לעסק ואמרת לו זה וזה וזה לא בסדר, כשאתה בא לבדוק את הדברים האלה, נגיד נתת לו שבוע לתקן, ואתה אחרי שבוע, אתה לא יכול להגיד לו עוד דברים שהיו אז. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות עוד ועוד 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 ועוד. אתה נותן רשימה, זו רשימה סגורה, רק אם מצאת הליקוי שהוא באמת חמור ומסכן את הציבור באופן מיידי, המפקח עדיין לא יכול לעשות את זה, הוא צריך ללכת למישהו בדרגת סמנכ"ל במשרד שלו, שיאפשר להוסיף דרישה נוספת. זאת אומרת, מאוד מאוד צמצמו את האפשרות הזאת, וזה גם לעשות שהחוליה החלשה תהיה כמה שפחות חלשה.
אז קודם כל, אחלה, אני אתה יודע, אני שמח לדבר איתך ולראות שהמצב פחות גרוע ממה שחשבתי. בוא נעבור ברשותך למכון התקנים, אוקיי. ולא בדיוק למה קורה שם היום, אלא הקונספט המרכזי של מכון התקנים הישראלי אל מול מכון התקנים האמריקאי. אני לא יודע, אבל ככה אני הבנתי שיש הבדל מהותי בין שני מכוני התקנים. זאת אומרת, השאלה היא כאשר אני מביא מוצר או מייבא מוצר, מי האחראי? בארצות הברית, אם אני מבין נכון, ובבקשה תקן אותי אם אני טועה, הגישה היא שהמייבא הוא אחראי. אתה צריך לבדוק שהמוצר שאתה עושה הוא טוב, ואם אתה מביא קורקינט, אז תבדוק שהקורקינט הוא בטוח ודברים כאלה. ואם אתה לא בדקת ומישהו נפצע, אנחנו ניכנס באים עם אמא שלך. לעומת זאת, לאורך שנים, אני לא יודע, כי היה ממש יש הרבה שינויים שקורים בשנה האחרונה, אבל לאורך שנים, מכון התקנים הישראלי נהג בגישה פטרנליסטית, שאומר, עזוב, חמוד, בוא, תביא לי את הקורקינט, ואני אבדוק אותו, כי אני לא סומך עליך. אז קודם כל, אני צודק שיש באמת שתי גישות של מי אמור להיות האחראי?
יש הבדל, יש שתי גישות, ואנחנו יותר בגישה... אנחנו נקרא לזה ימינה מאירופה, במובן הזה, אבל אני רוצה לנפץ לך כמה מיתוסים על מכון התקנים.
אבל בבקשה תהיה הוגן, אל תנפץ לי מיתוסים לפני חודשיים, כן?
בבקשה. לא, 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 לא. קודם כל רגע, לעשות אישור קו, כי חלק מהסיפור שאנשים לא מכירים, ואם אתה שואל אותי, חלק מהסיפור שבעיות לא נפתרות, זה כי נלחמים בכל מיני דחלילים ולא בדבר האמיתי. אז קצת מיתוסים על מכון התקנים, ואיפה גם, ומאיפה מגיעה המדיניות. אז בגדול צריך להגיד, קודם כל, גופי תקינה כמו מכון התקנים, בין אם הם מדינתיים ובין אם הם בינלאומיים או פרטיים, יש להם תפקיד מאוד חשוב. כמו למשל, מצאתי איזושהי שיטה לייצר מנעולים לדלתות, ואנחנו רוצים שיהיה איזה common knowledge, והתעשייה בדרך כלל מקימה את הדברים האלה, ואז גם אנחנו יודעים לבדוק שהמנעול הזה הוא תקני. זאת אומרת, אני לא רוצה שמנעול של חברה אחת בודקים ככה, ומנעול של חברה אחרת בודקים אחרת. זאת אומרת, הסטנדרטיזציה היא טובה, וואנס הידע הוא לא מוגם בפטנט, הוא לא איזה סוד מסחרי, אז בעצם כולם יודעים להגיד האם זה מנעול טוב או לא, אני יכול לבדוק אותו, מתקני מנעולים יכולים לעבוד איתו, וככה עם המון מוצרים. זה עם כימיה, זה עם חשמל, זה עם מיליון מיליון דברים. עכשיו, מכון התקנים בישראל, הוא בגדול עושה שני דברים, שני דברים בלבד. אחד הוא פלטפורמה לגיבוש התקנים. זאת אומרת, הוא מארגן, הוא, תחשב, הוא מחזיק את חדר הישיבות ומביא את הבייגלה והבורקסים, ואת מכין את הסיכומים של הישיבות, את דברים כאלה. החברים בוועדות הם הרבה מהם נציגי ממשלה ונציגי תעשייה, ובשנים האחרונות גם עשו רפורמות עם נציגי התעשייה כדי לוודא שהם משקפים את האינטרסים הרחבים ולא אינטרסים של עצמם. אבל הוא הפלטפורמה. זאת אומרת, הוא לבדו לא יכול לקבוע את התקנים.
בואו נדבר בצורה ברורה, לצורך העניין, תקן IP67, מנורת גינה שהיא אמורה להיות טובה גם בגשם, אז אומר לך, תקשיב טוב, כדי שמשהו יהיה טוב גם בגשם, הוא צריך שיהיה לו את הפרמטרים האלה, האלה, האלה והאלה, כל בן אדם שרוצה מנורה שהיא תהיה רלוונטית, או שהיא תהיה מוגנת גם מגשם, צריך לעמוד בזה.
נגיד, אבל זה לא עושה את זה מכון התקנים. מכון התקנים, לצורך העניין, נעשה את זה מוחשי, נותן חדר ישיבות, נותן מישהי שתזמן את הדיונים וגם תסכם, אולי תנהל את הדיון. מישהו שאצלו המרכז את תחום החשמל יבוא והוא יהיה נציג אחד בוועדה, אבל הוא אחד מתוך 12. אין לו רוב, רחוק מזה. הוא בעיקר פסיליטייטור לאירוע הזה. הוועדה שמורכבת מאנשים מהתעשייה, מהאקדמיה, ממשרדי ממשלה, נגיד מרשות החשמל, מהרשות להגנת הצרכן, ממשרד ההגנת הסביבה, דברים כאלה, הם יישבו והם יגבשו את התקן בעצמם, אז יש לך תקן שהוא וולונטרי. הוא וולונטרי, יש לך המון המון תקנים שהם לא מחייבים. אבל אתה, אם אתה רוצה, אתה יצרן ואתה רוצה לייצר מנורת גינה שתהיה אטומה, הנה זה ה-best practice. ואם אתה אזרח שרוצה לקנות מנורת גינה אטומה, אתה יודע לחפש, בוא נראה אם יש תקן ישראלי, ה-IP88 שאמרת, אני לא יודע אם זה המצאה אמיתית או לא.
לא, IP67, אני לא יודע אם זה תקן ישראלי, אני לא יודע אם זה תקן אירופאי בכלל.
לא הכרתי. אז זה דבר אחד שהמכון עושה, הוא פלטפורמה לקביעה של תקנים וולונטריים, לא מחייבים אף אחד בכלל. זה פשוט שירות לציבור, כמו קוד
פתוח. זה, על זה אנשים לא קועסים, גיא, בוא...
רגע, חכה, אני רוצה רגע להראות לך שיש לך טענות, אולי אתה צריך לפנות למקום אחר. דבר שני שמכון התקנים עושה, והשתנה מאוד בשנים האחרונות, הוא נותן לך שירותי בדיקות מעבדה. אתה רוצה לייבא מוצר או לייצר מוצר בארץ, ולבדוק ולהוכיח שהמוצר שלך עומד בתקנים, אז אתה יכול לבוא למעבדות של מכון התקנים. לפעמים יש מעבדות פרטיות שמוכרות לאותו תקן, ולפעמים לא. יש כל מיני, כן? יש גוף בישראל שנקרא הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, שהיא בעצם גוף שאומר שמוסד מסוים הוא מעבדה, ואז גם אומרים, כשיר לבדוק תקן מסוים או לא. אני נגיד, הבית שלי לא כשיר להיות מעבדה לביולוגיה, למרות שיש לי מים בקיאור של המטבח. אז אלה שני הדברים שמכון תקנים עושה. הוא פלטפורמה ולא קובע בעצמו תקנים וולונטריים, והוא מעבדות. חפתי שאל אותי, אוקיי, אז איפה הסיפור הזה של חוסים למייבוא? אז חוק התקני בישראל אומר דבר כזה, משרד הכלכלה יש בו גוף שנקרא מנהל התקינה, ומנהל התקינה הוא בעצם הגוף המקצועי שעובד מול מכון התקנים, והוא יכול להגיד, הנה זה תקן, אני רוצה להפוך אותו לתקן רשמי. תקן רשמי זה תקן ששר הכלכלה בעצמו, או היום שרת הכלכלה והתעשייה, חתם עליה הכרזה עליו שהתקן הזה רשמי. תיקח תקן, תגיד שהוא רשמי, התקן הזה הופך להיות מחייב, אבל מה זה מחייב? תקשיב, אסור לך בישראל לייצר אותו, למכור מוצרים שלא עומדים בתקן, נתחיל מההתחלה, אסור לך למכור בישראל מוצרים שלא עומדים בתקן, אסור לך לייצר מוצרים שלא עומדים בתקן, אסור לך להשתמש במוצרים שלא עומדים בתקן, אסור לך לייצא אותם, אסור לך להעביר למישהו אחר, ואסור לך לייבא אותם.
רגע, שנייה, א', אתה יכול לתת לי דוגמה לתקן כזה, סתם שיהיה לנו משהו להחזיק בראש?
אני לא זוכר כרגע, אבל למשל, הרבה מהתקנים שאתה מכיר מעולם החשמל, שלמשל שקעי חשמל, דברים כאלה, הם תקנים רשמיים. אם יש לנו תקן רשמי בישראל למלח, למשל, כדי לוודא שמלח לא הופק בכל מיני תהליכים כימיים.
יש גם תקן רשמי לקטשופ, ולכן היינץ זה לא קטשופ, לא? איך זה הולך?
אתה יודע מה, בוא ניקח את התקן הרשמי של הקטשופ, בסדר?
שזה בדיחה מטורפת, לא?
כן, וזה כולם מכירים, אז אני הולך עם הסיפור הזה.
רק שנייה, למי שלא מכיר, למי שלא היה בארץ ב-50 שנה האחרונות, האגדה מספרת, כן? שאוסם, שלפי מקורות זרים, אשתי אומרת, שאוסם בעצם דחפה כל מיני לוביסטים בכנסת שיגדירו שקטשופ זה דבר שיש לו איקס אחוזי רקז עגבניות ומעלה, כאשר היא ידעה שלאיינץ, נניח, כן? לקטשופ של איינץ, שזה הקטשופ הכי נמכר בהיסטוריה של העולם, אולי גם במאדים יש אותו, יש נניח, כן? 32%, ולה יש 32.5%, אז היא אמרה, רק 32.4% ומעלה, זה קטשופ, ולכן כשקונים היינץ, אז אם תשימו לב, לא כתוב שזה קטשופ, כתוב ממרח עגבניות או איזה שקר אחר כזה.
כן, מטבל עגבניות, אבל זה גם בוטל. הסיפור הזה כבר עשו לו אנדו.
בסדר, אבל זה היה, נו, אז זה תקן רשמי, בבקשה.
יפה, אז בוא רגע נחזור, אוקיי? ואז דודה מה גם ניקח את זה ונדבר על, ניישם את זה כדי להבין רגע, ניקח את הדוגמה הזאת של הקטשופ. אז שרת הכלכלה, והתעשייה, יכולה לקחת תקן של מכון התקנים שהוא וולונטרי, ולהגיד, אני מכריזה עליו, שזה כמו להוציא תקנה, מכריזה עליו כתקן רשמי. מאותו רגע, אמרנו, אם המוצר לא עומד בתקן, אסור למכור, לייצר, להחזיק, להווה, לייצר אותו שום דבר. המוצר הזה, כשהוא לא עומד בתקן, הוא בלתי חוקי במובן הכי חזק שלו. ואז גם כדי להווה אותו, אתה צריך להוכיח שאתה עומד בתקן. אוקיי?
כאשר הסינים לא סגורים על התקן שלך, ויכול להיות שהמוצר בסין עומד בתקן, אבל לך תוכיח עכשיו שהוא עומד בתקן.
לא, ואז אין בעיה, יש מעבדות שיעשו את זה. מעבדת ברירת המחדל, תמיד יש לך לפחות מעבדה אחת שהיא מכון התקנים. זאת אומרת, יש לך תקן, מיד יש לך את מכון התקנים כמעבדה. יכול להיות שיש עוד. עכשיו, על מה קמה התרעומת? על שני דברים, ועל זה גם נעשו הרפורמה בשנים האחרונות. טענה אחת אומרת, אתם הממשלה או אתם בעלי אינטרס, קובעים רשמיות על תקנים שהם ישראלים ייחודיים, וככה אתם חוסמים יבוא. אתם עשיתם שקע ייחודי לקיר, ואז אי אפשר להביא שקעים ממדינות אחרות. ולכן השקע הישראלי הוא שונה, ואז זה חוסם כל מיני יבוא ומוצרים אחרים. אתם קובעים תקנים ייחודיים למזגנים, ובגלל זה יש לי רק 3 יצרני מזגנים, זה הטענה. אגב, שני דוגמאות אמיתיות, דוגמאות אני מכיר כטענות, אני לא יודע להגיד לכם אמיתיות או לא. הטענה השנייה אומרת דבר כזה, אתם יצרתם מצב שמכון התקנים הוא מעבדה היחידה שיש, וגם קבעתם שצריך לעשות בדיקות במדגם מאוד מאוד גבוה, נגיד מכל משלוח צריך להוציא נגיד 2 מכונות כביסה. אז גם אם משלם על בדיקת המעבדה, גם הולכות ל2 מכונות כביסה לפח, זה פחת מטורף, אתם גם מעכבים את כל המשלוח, וכמובן אומרים, במכון התקנים האלה עושים הרבה כסף מהבדיקות. זה בעצם הטענה. אבל שים לב, מי שקובע אם התקן רשמי או לא, זה לא מכון התקנים, ומכון התקנים עצמו הוא מיעוט בוועדה שכותבת את התקן. זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לפתור את הבעיה, אתה צריך להבין קודם כל מה היא ואיפה היא.
אז חכם מאוד משרד הכלכלה, שבעצם לקח לו שעיר לעזאזל. אם אני מבין נכון, זה משרד הכלכלה, לא? או משרד המסחר והתעשייה, whatever.
משרד הכלכלה, זה הפעם תמ"ס, תמ"ת, כל מיני כאלה.
משרד הכלכלה, שלקח לו בתור זה, שלקח לו בתור שעיר לעזאזל את מכון התקנים. בסדר, אני מאוד, אתה יודע מה שכנעת אותי, מכון התקנים לא אשם. עכשיו, מי שמשם זה משרד הכלכלה, והוא אשם פעמיים, גם בכל הדברים הרעים, ודבר שני, שהוא גם שם את מכון התקנים בפרונט כדי שכולם יחסו עליו.
לא, הוא לא שם את מכון התקנים בפרונט בכלל. תראה, זה כמו שיש לך הרבה פעמים מחאה ציבורית סביב משהו, והיא פשוט בכיוון הלא נכון. תראה, הסיפור הזה שיש המון המון כעס על זה שאין ניבוא של אננס. במשך שנים אנשים אמרו, זה בגלל שהמכס על אננס נורא גבוה. למה? כי זה מישהו, זה חכמולוג, פתח את צו תעריף המכס וראה שהמכס אננס הוא 25%. זה אגב לא כזה גבוה, אם תחשוב על זה. אבל יותר מזה, אם אתה קורא את האותיות הקטנות על האננס, ואני עושה לך שינוי נושא חד ונחזור תכף, אומרים לך 25% ועד 4 שקלים לקילו. 4 שקלים לקילו זה פינאץ. אם אני מוריד לך את האננס בישראל ב-4 שקלים לקילו, אתה עדיין לא תגיד שהוא זול כמו באירופה. אבל מה, יש רגולציות אחרות שמיועדות לזה שלא ייכנסו לארץ כל מיני מזיקים ונגעים שעלולים לפגוע פה, גם בטבע וגם בחקלאות, וזה מה שמייצר את מגבלת היבוא. אבל שנים כעסו על המכס.
אבל הרגולציות האלה, ואתה מוכיח פעם אחרי פעם, כולל ברגולציות של העופות וגם הרגולציות האלה נגועות תמיד גם באינטרסים שלא מן העניין, או מאינטרסים של הגנה על השוק המקומי, כאשר אנחנו רואים את זה המון, וכאשר, אתה יודע, פתחו את הסלולר, פתחו את השמיים, היום אתה קונה טיסות ב-20, ואז אני אומר, אוקיי, נכון, יש פה באמת דברים, אבל איך בן אדם יכול להבדיל, איך בן אדם יכול, בסופו של דבר, אנשים חכמים ואנשים שכל כולם עניינם רק טובת המדינה, סבבה, אבל הנה, קטשופ, הקטשופ זו דוגמה נהדרת, כנראה שצריך לבדוק שלא מחרטטים אותך עם המטבל, אבל זאת היא דוגמה שאתה קשה מאוד לא להכניס אינטרסים שהם לא באמת באמת טובת הציבור.
לגמרי, לגמרי, ותשמע, האירוע של תקינה הוא אירוע מאוד מאתגר. אני אומר לך רגע, בצדק ובהוגנות, עולם התקינה צמח מתוך חברות פרטיות שיצרו סטנדרטיזציה למוצרים מורכבים. ואז אתה אומר, באמת, אבל עכשיו בעלי אינטרס כבר בפנים. וצריך להגיד, הם היו שם מההתחלה, זאת אומרת, הם ייסדו את עולם התקינה. הם תראו, תראה מכוני תקנים בעולם, יושבים בהם אנשים רק מהסקטור הפרטי. רק מהסקטור הפרטי. לפעמים הממשלה מאמצת את זה, עושה copy-paste, נכניסה את זה לתוך חוק, ולפעמים לא. אבל אתה צודק, האירוע הזה, שבו יש לך בעלי אינטרסים, הוא חלק מובנה מהעולם של רגולציה. אגב, מכל מדינה ציבורית, למה? כי למינוי שיש למה להרוויח או משהו להפסיד, הוא יגיע לשם ויגן על האינטרס שלו.
לא, כבר אמרו חז"ל, כל שלטון משחית, ושלטון אבסולוטי משחית בצורה אבסולוטית, ומזה אני רוצה ברשותך, יש לנו עוד כמה דקות, טיפה?
כן.
יופי. אני רוצה לעבור לסוגיה שאני מדבר עם החבר שלי, דוקטור חיים קץ, כל הזמן. הוא אומר, בסופו של דבר, אני מנסה עכשיו, אני יוצא למכרז, כן? ואני חושב שזאת דוגמה שכל הזמן אני חושב עליה. אתה יוצא למכרז, ואז אתה אומר, אוקיי, חלק מהרגולציה זה מי יכול להשתתף, מה תנאי הסף להשתתף במכרז. אז אתה רואה את זה לפעמים בעיתונים. עיריית ירושלים רוצה מישהו שיבנה אתר, שכבר בנה אתר עם 100,000 דפים. עכשיו אתה אומר, באמת יש 100,000 דפים באתר של עיריית ירושלים, באמת 100,000 דפים, וברור לך לגמרי שמי שכבר יש לו אתר שבנה 100,000 דפים, הצעת המחיר שלו תהיה מטורפת לגמרי. מהצד השני, אם תגיד, אוקיי, אני מוריד את חסמי הכניסה, אז אתה מסתכן. אם אתה שם, אתה יודע, יש חברה אחת הכי טובה, אתה יודע, תיקח רק את, איך קוראים לחברה של ורטיימר? איסקר. רק איסקר תעשה לי פרופלורים. אוקיי, החברה הכי טובה בעולם, אני לא יודע כמה היא לוקחת, אבל איך באמת, שוב, בן אדם שרוצה להיות בן לבן, שרוצה גם לתת לשחקנים חדשים להיכנס, אבל גם לא לסכן יותר מדי. יש לך כלים לתת לו? חוץ מבעזרת השם?
לא, תראה, אני חושב שאני לא זורק את הכדור פה לאדם הפרטי. כאשר אנחנו מדברים על מדיניות ציבורית, הפתרונות והמקומות שעליהם אני רוצה לדבר, זה המקומות שבהם הממשלה נמצאת.
לא, אבל הוא לא אדם פרטי, הוא נמצא, הוא אחד הבכירים ברשות המים, והוא הזה שכותב את המכרזים, והוא אומר, אוקיי, אבל איפה אני שם את הדברים האלה? איפה אנחנו?
אז אם אתה שואל אותי, בגדול, הדבר שאנחנו צריכים לנסות לעשות ברגולציה, באופן כללי בכלל, אתה רוצה לשים את מינימום ההגבלות שאתה יכול. עכשיו, המתח הוא תמיד כזה, זאת אומרת, אתה חושב שאתה נמצא, אתה אחראי על בטיחות באיזשהו תחום. אתה כמובן תרצה את המקסימום בטיחות. נכון? כי ברור שאתה, הציבור מודד אותך על בטיחות, אתה גם, אתה חי ונושם בטיחות, בשביל זה אתה קם בבוקר. האתגר שלך זה לדרוש את המינימום הנדרש, ולא את המקסימום, בתור מישהו שזה הפשן שלו. אתה צריך לדרוש את מינימום הדרישות. למה? גם בגלל עלויות ישירות, שכמה זה עולה, אבל גם בגלל חסמי הכניסה, זאת אומרת, יש כאלה שזה דו או די. קבעת 100,000 אתרים, אגב, אני מכיר אתרים של משרדי הממשלה, נשמע לי מאוד סביר שיש 100,000 דפים באתר של עיריית ירושלים. לא מידיעה אישית.
לא, אוקיי.
אני יודע שפשוט באתרים של משרדי הממשלה אתה מוצא מיליונים בקלות. אז אגב, גם בעיה כנראה של ארכיטקטורה, אבל זה לא המקצוע שלי. אז אם אני יכול לא לדרוש 100,000, אני אדרוש 10,000. שיפר את המצב. אגב, כרגע לא אכפת לי מהציבור, כרגע לא אכפת לי מעורך האתרים. אכפת לי מעצמי. אני רוצה שיהיו כמה שיותר מציעים, אני רוצה שיהיו באמת תחרות, ואני רוצה שיגיעו מציעים רעבים. כי אחד הדברים שקורה לממשלה כל הזמן...
המילה הזאת היא מילה נהדרת. אתה יכול לחדד אותה? זה מילה שאני שמעתי מאבא שלי כל הזמן. יש בעלי עסקים רעבים, ויש את הסוואים. ועושה רושם שרגולציה בעיקר עובדת עם הסוואים. אז אם אתה יכול לחדד את הנקודה הזאת, זה נקודה נפלאה.
תראה, מה שקורה הרבה פעמים, זה שכאשר נגיד המדינה רוצה, יש לך הרי חוקי מכרזים ומייצרים מכרזים ארוכים, יש שם השוויון, אבל זה גם ייצר את הגבת המחיר שלו. אז נגיד אתה רוצה לקנות עכשיו מחשב, או מערכת הפעלה למחשב הממשלתי שלך. אז איזה מערכת הפעלה אתה חושב רצה על המחשב הממשלתי שלי?
Windows, מה זה מה?
Windows. אבל עושים באמת מכרז עכשיו מול כל חברה וזה, ואולי Windows, אולי Linux, אולי Apple, לא.
האגדה מספרת שכל שנה הצבא אמר למייקרוסופט שהוא עובר לאופן אופיס, ואז מייקרוסופט עשו לו הנחה, למרות שזה, אני לא מאמין לאגדה הזאת.
אני באמת לא יודע, אבל המדינה פשוט, את מייקרוסופט נותנת... מייקרוסופט מקבלת, או בעצם המשרד מקבל פטור ממכרז מאחר שיש רק ספק אחד, ואז הולכים למייקרוסופט. עכשיו, מייקרוסופט חברה עם הרבה זכויות, אבל בעצם למה לה להתאמץ מולי אם היא יודעת שהיא תמיד תקבל את המכרז? אני לא אומר שהם עושים משהו רע, אבל פשוט הם מקבלים את המכרז, אז הם לא צריכים להתאמץ. What you see is what you get. מצד שני, תחשוב שאני אחר רוצה לקחת שירותי ייעוץ. אני רוצה לחמת כמה עולה הרגולציה של משרד התחבורה, מה שאמרת קודם. עכשיו בוא נגיד שיש בישראל 20 חברות שיכולות לעשות את זה. ואם אני באמת מאפשר, לא ל-20, אולי שאני שם איזשהו שרף מינימום, אני לא רוצה לעבוד עם מישהו רק אתמול סיים בית ספר לכלכלה, אבל 15 חברות מתמודדות במכרז. חלק מהן מאוד 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 רוצות להוכיח את עצמן. והם רוצים לפרוץ, ורוצות, יעבדו איתי, אז גם כנראה ייקחו אותם גם משרד הגנת הסביבה, וגם משרד הבריאות, וגם משרד הפנים. אז הם יעשו מעל ומעבר, ויתנו לשירות יותר טוב, ויעמדו יותר בזמנים. מצד שני, החברה האיטית של הרואי חשבון, שהם גדולים, ויש להם הרבה מאוד עובדים, יגיבו יותר לאט, יתנו לשירות פחות טוב, לא ידייקו, כי א', יש לו עוד הרבה משרדים ממשלתיים, ואם לא יעבוד איתי, אז לא נורא, ואם יפשל איתי, אז הוא ילך למשרד אחר. כאשר מישהו רעב להצליח והוא רוצה להצליח, אני חייב להגיד לך את זה, אני רואה את זה מהצד של הממשלה, כיף לעבוד עם הספקים האלה.
כן, אבל, ולכן... אבל אתה נותן פה איזשהו קטע שהוא לא הוגן כל כך, סליחה שאני אומר, כי אתה, הוא רעב, הוא רוצה להצליח, והוא כזה לא כל כך נותן לי שירות. הנקודה היא שזה הטוב, יכול להיות שהוא באמת טוב, ויכול להיות שבטוח, בדרך כלל הטרייד-אוף זה שהיקר בטוח, בטוח, בטוח יעשה את העבודה הכי טוב שיש. הכי טוב שיש.
זה כמו שהיו אומרים בשנות ה-80 וה-90, אף אחד לא פותר בגלל שהוא בחר IBM. היום אף אחד לא יודע מה זה IBM כבר, אבל... אז נכון, זה ללכת על בטוח, אבל קודם כל, האם הבטוח הזה, זאת אומרת, אני לא אקשל, סבבה, אבל האם זה יהיה יוצא מן הכלל? עכשיו, אני לא אומר שהגדולים והמבוססים הם לא טובים, אני אומר שהקטנים תמיד חכמים וזה. לפעמים, אתה יודע, יש עסק קטן כי הוא לא יודע לצמוח, אבל יש עסקים גדולים שהם גדולים כי הם הצליחו ויסינו, כן? גוגל נהייתה מה שהיא כי היא טובה, ומייקרוסופט היא מה שהיא כי היא טובה, בסוף.
אבל למה מישהו שמקבל, שלא מקבל בונוסים לפי הפעילות שלו, זאת אומרת, מישהו במגזר הציבורי, שאם מישהו במגזר הפרטי עושה איזושהי החלטה, וההחלטה הזאת הייתה החלטה שהיו צריכים ביצים בשבילה, ואז הוא הצליח, חבל על הזמן, הוא לוקח את כל הקופה. אבל במגזר הציבורי, וגם במידה כתבו על זה, וגם בקוהלת כתבו על זה, ובמיליון מקומות, במגזר הציבורי, הכי טוב שיש, זה שהבוס יגיד לך כל הכבוד. אז למה שבן אדם אפילו, כאילו יבוא ויגיד, למה שבן אדם יסכן משהו במגזר הציבורי, שהוא המגזר שאחראי על חסמי הכניסה.
אני חושב שההצגה שאתה מציג היא חוטאת פעמיים גם למגזר הפרטי וגם למגזר הציבורי.
מעולה, כנס בי.
תראה, כשאתה שכיר בחברה פרטית גדולה, במידה רבה אתה לא מאוד שונה ממישהו שעובד בתוך מגזר ציבורי. זאת אומרת, אתה לא הולך לקבל יותר מדי בונוסים, לרוב העובדים השכירים, ברוב החברות, אין אופציות ודברים כאלה.
אני גם מדבר על הייטק, אבל אתה צודק, אני מסכים לגמרי.
כן, אם אתה עובד עכשיו בשטראוס, ועשית איזה משהו, מצאת את המילקי ההבא, אולי, לא יודע, אולי תקבל, אבל אתה יודע, אין לך איזה אינסנטיב מאוד מאוד חזק, שמופעל עליך ישירות. זה יותר דברים שאגב של תרבות ארגונית, והאתוס שלך, וגם אתה מגיע לתפקיד בדרך כלל עם הציפור הזה. אם אתה שואל אותי, זה יותר בן אדם שהוא מגיע לתפקיד כי הוא רוצה, זה פחות, זה לא 100% מה הארגון עושה לך. יש גם השפעה של הסביבה. אבל גם בממשלה, לפני רגע דיברנו על זה שרגולטור בתחום הבטיחות נורא רוצה בטיחות ונורא רוצה למקסם את הבטיחות. עכשיו פתאום אמרנו, הבן אדם הזה לא, הוא רפוי לגמרי, לא אכפת לשום דבר, הוא אדיש. לא, בוא רגע, בוא נשאר רגע עם, עם, עם הדימום של הרגולטור, שהוא פריק של בטיחות, פריק של הגנת סביבה, פריק של הגנה על הצרכן, וזה הפשן שלו בחיים. עכשיו הוא רוצה להביא חברה של לעשות אכיפה על הפרות של הגנת צרכן, או אכיפה שתחמת את הזיהום הסביבתי מערובות של תחנות כוח. זה בנפשו. והוא רוצה מישהו שייתן לו שירותו, ויביא לו את הנתונים הכי מדויקים, וכמה שיותר מהר. אל תחשוב עליהם, זה לא יכול, או רגולטור שהוא הכי רע והכי מחמיר, אבל בכל רגע אחר נתון בחיים שלו, הוא עצלן ואין לו שאיפות. אתה מבין? יש הרבה מאוד אנשים, בתוך המגזר הציבורי, שהרבה פעמים אוהבים לחבוט בו, שיש להם איזה מישן מאוד מאוד חזק. אתה יכול לא להסכים עם המישן שלו, אבל הרבה, אנשים מגויסים לסיפור הזה.
אוקיי, אתה יודע מה? מצאת מקום חרפתי, אז כדי שאני לא אצא ממש טמבל, אז אני אנסה
לדחוף אותך. מחול.
אז אני אנסה לדחוף אותך ממקום אחר.
יאללה.
אתה אומר, אוקיי, אז הוא ממש 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 פריק של הסיפור הזה, אבל עושה רושם שאולי בתור רגולטור כזה, ולכן אתה קורא לכל האתר שלך מדיניות של רגולציה, הוא לא רואה ימינה ושמאלה. והנקודה הזאת שהוא ממש ממש בתוך משהו אחד, אתה יודע, הוא, איך אומרים, הוא הציל את הכבד, אבל הוא דפק את הריאות. וזה קורה דברים כאלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז נו, אז מה עכשיו עושים עם זה?
זה בדיוק העניין בעיניי. זאת אומרת, לחשוב על זה, היסטורית עומד אומרים לך, אני עורך דין בתחום הגנת הסביבה, או אני מומחה בתחום בטיחות המים, נכון? ואני מומחה לנגזרות פיננסיים, ואני יושב ברשות, לרשות נראות ערך. מדיניות רגולציה זה לא רגולציה פרופר, זה תפיסה מעל, כמו שיש לך מדיניות תקציבית. אני לא צריך להיות תקציבאי, או להיות רואה חשבון כדי לעשות מדיניות תקציבית. אתה מסתכל, קובע את הכללים של כל המערכת, ואתה רוצה שכל המערכת תדבר באותה שפה. אתה רוצה שאם משרד מסוים מוציא עכשיו 10 מיליון שקל על פרויקט מסוים, משרד אחר לא יוציא 10 מיליון שקל כדי לעשות המטרה המנוגדת לזה, נכון? אתה יודע, יש איזה שהם עקרונות למערכת. אותו דבר ברגולציה. מדיניות רגולציה אומרת, בעצם זה כללים, איך לעשות הרגולציה אפקטיבית, תשיג את המטרות שלה, עם מינימום השפעות שליליות, לייצר, אתה יודע, קוהרנטיות ושל הסתירות ושיתופי פעולה, וגם שהוראות יהיו אכיפות. כי לא דיברנו על זה, אבל אם אני קובע כלל, אני לא אוכף אותו, אז מה קורה? אתה אזרח שומר חוק, אתה מציית לכלל הזה, נגיד המסעדה שלך, אז אתה מחייב את העובדים שלך לשטוף ידיים ומחטב כל מיני דברים כאלה, ולידך יש דוכן פלאפל, שהוא עבריין והוא לא עושה את זה, הרבה יותר זולו. אז אם אין אכיפה, וזה במגרש הממשלתי, שוב...
וראינו את זה כבר בקורונה, שבסגר הרביעי, או בסגר השלישי, זה היה נראה שכונה לעומת הסגר הראשון.
זאת אומרת, אנשים... הפשע משתלם. העבריינים מקבלים יתרון תחרותי, כי יותר זול להיות עבריין, כי אתה לא צריך להתקין מערכות בטיחות, אתה לא צריך לתחזק אותן, אז יותר זול לך. ואז מה שיקרה, יסגרו לנו העסקים שומרי החוק, שגם מבחינה מוסרית זה לא הוגן, וגם מבחינה בטיחותית, כי אנחנו בעצם מעודדים את מי שמסכן את הציבור.
אז מה ההכשרה הרבה... של בן אדם כזה? מה הוא צריך לדעת? או שהוא צריך, הרי זה לא הגיוני שהוא יבין בהכל, אז במה הוא צריך להבין?
לא, אז מה, אתה מדבר על רגולציה?
אני צריך, אני מדבר על אותו בן אדם שהוא אמור להסתכל על הרגולציה כמו שאתה מדבר, בבלוג שלך ובכל הדברים האחרים, בצורה יותר רחבה, יותר מלמעלה. אני לא רוצה את אותו רגולטור שהוא ממש ממש קריטי לו משהו אחד, ואז הוא יכול מהרגולציה שלו לדפוק דברים אחרים. אני צריך מישהו, אם אני מבין נכון, מישהו שהוא באיזשהו מקום מעליו, שאומר, תקשיב, מה שאתה רוצה זה סבבה לגמרי, אבל שתדע לך, שאתה יודע, אם אתה עוזר לינשופים פה, אז אתה תדפוק את היער שם, נניח, נכון. כן?
אז אני אגיד לך על זה כמה דברים, נראה לי שיש לי 4 דברים להגיד על זה. אחד, אני רוצה שהרגולטור עצמו, המהנדס, הביולוג, הרוקח, לפתוח לו את הראש כמה שיותר. וזה אגב המעבר מלהיות איש מקצוע, שעוסק במקצוע, וקובע מדיניות. תחשוב על זה רגע, רופא שמאבחן חולים, הוא לא קובע מדיניות רפואית עבור המון אנשים שהוא לא הכיר בכלל. אז יש פה קפיצה. אז אתה רוצה להיות קובע מדיניות, אהלן וסהלן, אבל אתה צריך להכיר עוד תחומים, אתה צריך להבין איך בונים מערכי פיקוח ואכיפה, תמריצים, כל מיני דברים התנהגותיים שאתה אולי לא מבין, שאתה מייצר תהליך מסורבל, אנשים לא יעשו את זה, למרות שזה אפשרי. אז יש כל מיני דברים כאלה, זה אחד. שתיים, זו הגישה שעשינו בישראל וגם מקובלת באירופה, הקמנו יחידות מדיניות רגולציה בתוך המשרדים, שזה אנשים שמתעסקים בפוליסי, במתודולוגיה. והם עוזרים לך לשאול כל מיני שאלות. הם עושים איפך מסתברה, או צוות אדום אם אתה היית בצבא, ואומרים לך, רגע, מה עם זה? או מה עם הנתון הזה? או עוזרים לך לחפש נתונים שאתה לא יודע אפילו למצוא אותם. עושים לך חיבורים, פה תשב עם רשות המים, פה תשב עם רשות העתיקות. זה דבר שני. דבר שלישי, יש מתודולוגיות. זאת אומרת, אומרים לך, אתה צריך לעשות ניתוח חזות ותועלת. נתח את הבעיה באמת תגיע רגע להבנה של הבעיה ושל גורמי השורש, אל תפל לי בסימפטומים.
תביא מטריקות של איך אתה פותר אותה. תביא מטריקות, כמו שדיברנו
בתחילת השיחה. כן, למשל, כן. תציב יעדים. אחד הדברים שרגולטורים נופלים בהם המון, גם בישראל וגם בעולם, אתה אומר, הנה המטרה שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. אוקיי, אין מדדי הצלחה. אני אבוא עוד חצי שנה לבדוק אם אתה עובד טוב או לא, או אני רוצה עוד 5 שנים להחליט אם לבטל את הרגולציה או לא, לא קבעתי מדד הצלחה, אני לא יודע להגיד אם הסתגנו את ההסתגן דרש או לא, אפילו לא כיוון. ויש מתודולוגיות, יש שיטה שאני אקרא טריה באנגלית, זה RIA, זה ראשי תיבות רגולטורי אימפקט אססמנט, אנחנו קוראים לזה בישראל רגולציה חכמה, וזו שיטה שגם אומצה גם בהחלטות הממשלה, ולפני חודשיים גם אומצה בחקיקה של הכנסת. יש חוק שעבר לפני חודשיים, נקרא חוק עקרונות ההסדרה, שהוא חוק כללי, שבעצם אומר איך רגולטורים צריכים לעבוד. והוא אומר, אתם חייבים להגדיר את הבעיה, אתם צריכים להשתמש בנתונים, תעשו שיתוף ציבור, תעצים עוד אנשים. יש את המומחה, זה נהדר, אבל יש עוד דברים שאתה לא חושב עליהם. תגדיר יעדים, תעשה ניהול סיכונים, תחשוב על דיפרנציאציה. המון המון דברים, זה שיטה. אז אם אתה שואל אותי גם ללמד את הרגולטור עם שיטה ולעבוד על זה. והדבר האחרון שאני אגיד, כי אני כבר מעריך, זה שגם מקובל מאוד בעולם להקים גופי בקרה חיצוניים. זאת אומרת, גוף שיושב מחוץ למשרד, והוא יכול להסתכל, כמו שרגולטור מפקח על הציבור, הוא מסתכל, הוא יכול להסתכל על המתודולוגיה שלך ולהגיד, אפ, מה? ישבת, הגדרת בעיה, איזה נתונים תומכים את זה שיש לך בעיה? אתה לא יכול להגיד סתם שנדמה לך. תוכיח את ה... נכון, היה לך, אמרנו, יש השערה, זה ניסוי, תוכיח את ההשערה שלך, לפני שאתה יורה. יש לך אולי כמה חלופות? אל תביא חלופה אחת שאתה מאוהב בה. ובוא תשכנע אותי למה זו חלופה הכי טובה. הנה, ניתן לך חלופה אחרת. זאת אומרת, מתודולוגי נטו, לא להסתכל על התוכן. גוף כזה גם מחייב אותך להתאמץ. עכשיו, הוא לא יכול להתערב בשיקול הדעת של הרגולטור, הוא לא יכול להחליף את הרגולטור, אבל הוא יכול לאתגר את הרגולטור כדי להיות יותר טוב. וזה המטרה בסוף. שהרגולטור יהיה יותר טוב, יותר צנוע, יבדוק את עצמו, יהיה יותר עקבי. ואז אתה יכול להגיע להחלטות יותר טובות.
אגב, חשוב להגיד שיש הרבה מאוד משרדי ממשלה שקובעים מדיניות במיליארדים של דולרים בישראל, אבל אין להם אפילו קופה קטנה לקנות בורקס, כי הממשלה לא סומכת עליהם שהם ידעו לנהל קופה קטנה של 100 שקל, שזה דבר מעניין בכלל לחשוב על זה. אני הייתי אולי נותן לכל אחד שמתעסק בתחום באמת את יסודות הכלכלה, שיראה, כמו שאתה אומר, כמו שאמרת מההתחלה של השיחה, שצניעות, העובדה שאתה חושב שמשהו עובד, לא בטוח שהוא עובד. תקשיב, אתה יודע מה, אתה נתת לי, איך אומרים, רגולציה מזווית טיפה שונה, וזה כיף גדול. אני חייב להגיד לך שאשתי, שהיא אחראית סאונד ווידאו אצלי בערוץ, מוסרת שזה חכם מאוד שלקחו מישהו עם קול כל כך מרגיע לתפקיד כל כך מרגיז. אז גיא מור מבלוג הרגולטור, תודה רבה רבה שהיית איתי היום. יש לך בלוג מקסים, זה גם בלוג וגם פודקאסט, וגם כל כך הרבה מידע לבני אדם רגילים, שיראו איך זה עובד, ואיך באמת אנחנו ממדינה סמי-קומוניסטית בשנות ה-50, מנסים להיות יותר יעילים, ופחות ויותר זורמים, וכמו שאמרת, ושימחת אותי מאוד, שהרשויות המקומיות, הם מול הממשלה אומרים, די, תשחררו, זה מעיק.
אז קודם כל, תודה רבה לך מאוד לכל. אני לא בטוח, במכרז הפומבי שאני הייתי בו, לא היו כאלה מבחנים, אני לא בטוח שזה היה קריטריון, אבל תודה, אני שווה לעניין את הממשלה ולהוסיף את הסיפור הזה. אני באמת ממליץ למי שמעוניין להבין קצת ממשלה, להבין איפה אנחנו נכשלים ולמה, אבל גם מה אפשר לעשות שעובד, להיכנס לאתר, לבלוג או לפודקאסט.
נמצא בתיאור הסרטון למטה, הרגולטור נמצא בתיאור הסרטון, פשוט תעשו קליק וזהו.
אני אגיד באמת שזה נשמע נורא מפחיד בהתחלה, אבל המשימה שאני לקחתי על עצמי זה להנגיש את זה, כדי שבני אדם נורמליים יבינו מה קורה, כי זה באמת משפיע על החיים של כולנו. אם אתם פותחים עיתון, וכל מה שאתם רואים, אם זה קנאביס, או פינטק, או רשות המיסים, או כל דבר כזה, זה
פוגש לנו כל הזמן. או ביטקוין שאסור להכניס לארץ.
למשל, כל דבר כזה זה רגולציה, בסוף. אז שווה להבין איך זה עובד, וגם הממשלה עושה ב5-6 שנים האחרונות מהלכים מטורפים שהיא רוצה לשפר את זה, שווה להכיר, שווה לדעת שגם יש את המאבקים כדי להיות יותר טובים.
אני מניח שעוד כמה שנים לא יצטרכו רישיון לרפואה. כמו שמילטון פרידמן מדבר. גיא מור, תודה רבה 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 לך.
תודה לך, ערב טוב.
אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם 3 דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה, שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.